נכון, הנושא של תנור, המקום שלו זה בהלכות תערובות בקופחץ. הזכרנו את זה בגלל נושא של זהה. אז בעצם זה מתחלק בשני סימנים. אצלנו בסימן צדה ב' בהלכות בשר וחלה רמדית זהה, ואת נושא ריחה, אם ריחה מילתה או לב מילתה, בקופחץ בתערובות. כך שהנושא הזה של תנור, אני אפגוש אותו עוד פעם בתערובות, בעקרונית. כן. אבל הנושא של זהה, זה המקום באמת. זה המקום. כן, אז נתחיל, ננסה להתקדם בו בסימן צדי ג' הנושא הזה, הסימן הזה הוא באמת מאוד מעשה, מאוד מצוי, נושא שנותן טעם לפגם, הגמרא בצדי ז' בחולין אומרת, גדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, וכמו שנראה לכמן לפי ההמשך, בגמרא בעבודה זרה, משמע שמדובר פה של גדרה של בשר שהיא בת יומה, דיינו שבישלו בה בשר בתוך 24 שעות, אסור לבשל בה חלב. ואם בישל בתוך החלב, בנותן טעם. בנותן טעם כפשוטו, מביאים גויש, ואלים אותו מסיח לפי תומו. האם הוא מרגיש, לא שואלים אותו, לא אומר, שואלים אותו, נכון, אתה מרגיש בחלב שיש טעם מיוחד, נכון, יש פה איזה טעם בשר? אז היא אומר לך כן, אז החלב נאסר, ואם לא, החלב מותר. זה הפירוש נותן, בנותן טעם. כך הרמב״ם פוסק, סומכים על הגוי, והוא תואם את החלב. הרשב"א בתורת הבית צריך לדעת שני דברים פה שהוא בעצם אומר, הוא מחדש, הוא דעתו בנושא של טעימת גוי, אני אגיד את זה בקיצור בשביל שתוכלו להבין קצת דברי הרשב"א, כי הוא, הלשון שלו קצת מורכבת, אבל יש לנו שכשיש ממשות של חלב שנפלה בתוך חלב, אנחנו יודעים ש... יש שתי פתרונות, או להתאים את זה לגוי, או 60. השאלה היא, האם צריך מספיק אחד מהם, או שטעימת גוי לא תספיק וצריך בכל מקרה 60. אז דעת הרמב״ם שטעימת גוי מספיקה גם אם אין 60, כך עושה כשולחן ערוך, הרשב"א מחמיר כדעת הרמב״ם ואומר לא, טעימת גוי לא תעזור לך אם אין 60. צריך 60. אם זה ממשות של איסור שנפלה בתוך היתר, או חלב, ממשות חלב בתוך בשר, צריך 60. אין 60, לא יעזור לך גוי להגיד שאין בזה טעם, זה דעתו. זה בממשות. אבל בטעם הבלוע בכלי, כיוון שאנחנו לא יודעים כמה טעם יוצא מן הכלי, לכן אנחנו לא יודעים אם יש בוודאות 60, אין בוודאות 60, בזה אפשר לסמוך על גוי. וזה בעצם משמעות דברי הגמרא. כשהגמרא אומרת פה בחולין, כן, שגדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, לא כתוב פה שצריך 60. מספיק גוי כדי שהוא יטעם את החלב, כיוון שפה בלוע בתוך הכלי טעם בשר, כן, הטעם הבשר יוצא לחלב, אנחנו לא יודעים כמה טעם יוצא, ולכן בזה אפשר לסמוך על גוי. אבל במקרה וזה ממשות, לא יעזור. גוי זה לדעת ההשמעה. להלכה שולחן ערוך לא פסק כמו דברי הרשב"א בעניין ממשות, כמובן בדין טעם ודאי שהוא פסק כמותו, שגם הרמב״ם מספיק מסכים לזה גמרא, הגמרא ככה אומרת שזה בנותן טעם. וכך פסק באמת פוסק השולחן ערוך, כדרה שבישל בבשר לא יבשל בחלב, אם בישל בה בתורמת לעת, אסור בנותן טעם. לשיטתו של מרן שסומכים על גוי, על טעימת גוי. הרמב״ם מאיר לשיטתו שהמנהג הוא לא לסמוך על גוי, ולכן אומר הרמ"א, צריך להישאר נגד כל הקדרה, כיוון שלא סומכים על גוי, ולכן אין לנו ברירה, אלא להישאר במקרה הכי גרוע, שכל הדופן של הקדרה בלוע בשר, לכן אני אצטרך בה חלב פי 60, כנגד כל הנפח של הקדרה. בדרך כלל, הראשונים כתבו הראש, ועוד הראשונים כתבו, שבדרך כלל אין לנו בתחולה 60 נגד הטעם, נגד הנפח של הקדרה, לכן בדרך כלל זה החלב יאסר, כמובן כל זה מדובר בבן יומו. בסדר? זה גם מסביר השח. כן. ואף אגב, דמשמע בכמה דורתי פה, הוא מאיר בעצם על הרמה, וצייר לשער נגד כל הגדרה. אז הוא שואל, מה זאת אומרת צייר לשער נגד? בדרך כלל אין 60, אז מה יש לשער פה? אז השח אומר שכן יכול להיות, אם לדוגמה יש לך כלי גדול, עם תפנות דקות, אז יכול להיות שפה יהיה פי 60. אומר עוד אופציה שאם אתה יודע כמה בלוע בשר בתוך הכלי, דוגמה יש לך כלי נקי, פרווה שהוא בעצם לא בלוע, כלי חדש, ובישלת בו כזית בשר, כן? אז כמה יכול להיות בשר בלוע בתוך דפנות הכלי הבשרי הזה? לא יותר מכזית. בישלת בו 60 זיתים של חלב בין יומו, בתור באותו יום. אז יש לך פה פי 60 נגד הכזית, ולכן זה יהיה מותר. זה שתי אפשרויות להסביר דברי הרמה. טוב, גם הקף החיים הביא פה שבאמת אנחנו גם הספרדים נוהגים שלא כדעת מרן ולא סומכים על גוי, על טעימה, ולכן צריך פי 60 נגד הדפנות. העובדיה תמיד בא לשיטתו שבאמת יש מקרים שאפשר לסמוך פה על טעימת גוי, במקרה של הפסד מרובה, הוא אומר גם אם מדובר בדברים לא שומניים, דברים כחושים, אז אולי הטעם שלהם הוא קלוש, ולכן אפשר לסמוך על טעימת גוי. היום יש עוד סברה לסמוך על טעימת גוי, אפילו לאשכנזים זה באמת כדאי לבוא לחשוב על זה, לא ראיתי מישהו שכותב את זה, אבל אני חושב שזה חומר למחשבה, והיום הכלים, בעצם ידוע לנו שהכלים לא בולעים, ואם הם בולעים זה מעט מאוד, יש מקרה אחד שהם כן בולעים, זה כלי עץ. זה המקרה המפורסם, זה הוויסקי.
לא בולע, זה פשוט, יש חריץ, זה נכנס.
אז זה הסיפור?
אני חושב
שכן. זה הנושא של הוויסקי, כן, אתה מכיר? אנחנו יודעים, הוויסקי היום צריך אכשר בגלל שהם מכניסים את הוויסקי בתוך חביות של עץ שבלעו טעם יין נסך.
גם
הניסים
בעץ, הניסים בו מים, הוא יתב, הוא צופג.
והוא מתנפח גם. טוב, אוקיי. אז בעצם זה רק זה מיוחד רק באמת לכלי עץ. אז טוב, אוקיי, אז זה עוד יותר מחזק. זאת אומרת, בכלי מתחות או אפילו אולי כלי חרס אולי באמת יהיה ככה, שאם יש אפשרות לבדוק, והיום אני חושב שאין פה בעיה לבדוק את הדבר הזה. אז, אבל אפשר אולי לחזור לדינת דגמרה, זה דינת דגמרה, טעימת גוי, הנה, דגמרה מפורשת. אנחנו לא הולכים נגד חזל. המנהג אומר שלא סומכים על גוי, אבל בגלל שהיום באמת אנחנו יודעים שבאמת כלים לא בולעים, אז יש פה מקום סברה באמת להקל ולסמור את טעימת גוי, ודאי אם זה מקום של הפסד מרובה. עכשיו.
הפלסטיק נראה לי בולע, יש פלסטיק כן בולע.
כן?
שאלה,
מה זה בולה? אבל אחד בפלסטיק, כאילו אחד במשהו בגלי פלסטיק, טעם את הטעם של משהו אחר?
בטעם,
דיר, בצבע,
אתה רואה
שמישהו... צבע, פלסטיק זה באמת בצבע יש. אבל זה... יש צבע, זה משהו נכנס. פלסטיק, נמחולה, אם מס בטמפרטורה לא כזו, יותר מדי גבוה, זה מאוד... אני רואה כזה יציב. טוב, אני הבאתי לכם פה את ה... זה לא אני, זה פה ה... הרב קריאף פה, זה המשנה למי נפקמינה, זה דבר מעניין. בואו אני אביא לכם את המקרה. מקרה מעניין, יש לנו, הרי אנחנו אומרים, שאם יש לי כלי בשרי, נכון? וזה מה זה, איך יש לי כלי בשרי? הנה, יש לי פה סיר, ובישלתי בו בשר. איך בישלתי בו בשר? יש לי בשר חתירת בשר, היא בשלה במים, זה הגודל של הבשר הוא 10 זיתים, זה הנפח שלו, גודל המים, נפח המים הוא 90 זיתים, ואז יש לנו פה סך הכל 100 זיתים. זאת אומרת, הריכוז של הבשר בתוך המים הוא 10%. עכשיו, הנפח של הכלי, כן, הוא 10 זיתים. הנפח של הכלי הוא 10 זיתים. כמה טעם בשר מקסימום נבלע בתוך הכלי הזה?
10 זיתים.
לא,
אחד
חלקן...
למה
עשרה זיתים?
יכול להיות שהוא בלע את זה בבשר.
עשירית מכל ה...
הרי הריכוז, הריכוז במים הוא 10%, נכון?
10 של 10.
אז זה צריך להיות 10% מ-10 זיתים. אם הנפח של הכלי, הנפח הכלי לאחר שבלע, כן? לאחר שהוא בלע. נפח של הכלי לאחר שהוא בלע הוא 10 זיתים. אז כמה זית בשר יכול להיות בפנים?
יכול להיות בלי סטטיסטיקה, יכול להיות 10 זיתים בפנים.
בתוך הדופן הכלי?
אם יש פה נפח של 10 זיתים, יכול להיות פה 10 זיתים בשר.
לא, זה לא בריכוז הזה, זה 10%.
זה
סטטיסטית.
לא, למה סטטיסטית?
כי תיאורטית יכול להיות פה 10, אם כל הבשר פה היא בלה בכלי, אז יהיה פה 10% בשר.
ככה הרבה מקרים הרב. קח את הבשר, שים אותו בתוך המים, ואז תבדוק כמה הוא בלע. אז יהיה לך מקרים שהוא בלע 10 זיתים, יהיה לך מקרים שהוא לא בלע בכלל. הממוצע יהיה שהוא בלע 10% כמו שהרב אומר. זה ממוצע.
אם אני שם את הבשר עכשיו צמוד לכלי, אז הוא יתראה את
זה. תקראו את זה איך שאתם רוצים. כמה זיתים יכול להיות בלוע בתוך הכלי?
אי אפשר להגיד את זה כמקרה כללי. המקסימום יכול להיות בין 0 ל-10. אי אפשר להגיד זה כמקרה כללי. אפשר להגיד, גם מקרה הממוצע.
טוב, אני לא רוצה להסתבך איתכם, בואו נביא את המשנה בתרומה, ואז תגידו לי מה הקשר בין זה לזה. בסדר? אומרת המשנה בתרומה, בשביל זה הבאתי לכם את זה.
הרב, אני איתך, הרב.
בסדר, זה טוב, זה טוב שאתה איתי, לפחות יש מישהו איתי, זה טוב. שיאה תרומה שנפלה לפחות מ-100 תחולים, כן? ונדמעו. הרי אנחנו יודעים שתרומה מתבטלת בתוך 100 תחולים, 1 ל-100, פה התרומה הזאת נפלה בפחות מ-100, נגיד שהיא נפלה בתוך 99.
כן.
אז זה לא בטל, זאת אומרת, החולים בעצם הם בגדר אסורים, מדינה התרומה שנפלה. עכשיו ממשיכה המשנה ואומרת, שמתוך התערובת הזו של ה-100 שאים, שיש בו רק תרומה, שאה אחת של תרומה, נפל עוד פעם שאה של תרומה לתוך חולין. עכשיו, כמה חולין צריך בנפילה השנייה כדי לבטל את השאה שנפלה מן התערובת הראשונה? אז נחלקו בזה רבי אליעזר לחכמים, הלכה כחכמים, אין המדומה מדמיה אלא לפי חשבון. זאת אומרת שאני, איך אני מחשב את זה? הרי מתוך התערובת הראשונה שהיה שם רק שאה תרומה מתוך 99, אז נפלה משם שאה, בתוך השאה כמה אחוז תרומה יש? סטטיסטית, לא סטטיסטית. אחוז אחד. אחוז אחד. נכון, אתה צודק, שיכול להיות שכל התרומה נפלה.
זה לא שאלה מציאותית, זה שאלה דינית.
אוקיי.
חמים אומרים, אנחנו בגלל שמבחינה סטטיסטית זה מה שקורה.
אוקיי.
זה מה שנעשה. 100%.
אז זה אחוז אחד, זאת אומרת, בתוך השאה הזאת שנפלה, בתוך החולין השני, נפל אחוז אחד של תרומה. כן? ולכן כמה באמת חולין אני אסתרך בשביל לבטל את הנפילה השנייה? פי 100 של אחוז אחד של שאה. דיינו שאה אחת. מסכימים? אוקיי, מה זה קשור אלינו?
כן, זה יהיה 10%.
כן, אבל השאלה שנשאל...
עזוב אותי עכשיו הסתברות.
הרב שאל שאלה אחרת, הרב שאל כמה יכול להיות בלו בתוך הלפנות. בתוך הלפנות המקסימום שיכול להיות בלו זה 10 זיתים של בשר. עדיין, אם בדיני תערובות, חכמים אמרו לנו, אתה לא צריך לקחת תמיד את המקרה הקיצוני, אלא לוקחים את המקרה הממוצע. פשוט. חכמים אמרו, יכול להיות שתיאורטית, אם תפתח את זה בפנים, אתה
תראה... בסדר, אוקיי, 100%, אוקיי, בסדר, שומע. אז מה אתם אומרים?
בשביל לבטל את מה שבתוך התפנות מספיק, בשביל לבטל את מה שבתוך התפנות מספיק, 60 זיתים.
נכון. כן, אתם שומעים, אתם איתי, חבר'ה. אז יוצא לנו שפה הריכוז, אני אגיד לכם למה אני לא ככה מסכים עם ההסבר שלכם, אבל נניח שזה ההסבר שלכם, אבל אני אלך עד הסוף, לא אני רוצה להעריך.
מה שאני לא להסכים לזה, נכון, מתמטי.
לא, אם אתה הולך לפי טעם, הרי אתה מסכים איתי שהטעם במים, כן? הטעם במים הוא לא אותו ריכוז של טעם, אם יש 90 זיתים או 60 זיתים מים או אחוז מים.
כן, אבל מי מה שנדלה מהבשר בלפנות? הבשר נדלה בלפנות.
המים שיש בהם טעם בשר, נבלע בדפנות.
עדיין, בסדר, יכול להיות לי מים.
נו, אז אין הבדל אם זה מים שזה 50 זיתים מים, או 10 זיתים מים, או 100 זיתים מים.
בממוצע זה תמיד יהיה אותו, זה באמת, יש, זה משנה, אבל בספציפית, אם הבשר עכשיו הלך למקום מסוים, הוא לא יתערבב לגמרי במים. עכשיו, במקום מסוים הזה, זה תלוי בבליעה של המקום הזה.
טוב. אוקיי, אבל בכל מקרה מה יוצא לנו לפי ההסבר של המשנה? שבאמת שכהיות והיחס פה הוא 10% בתערובת של המים והבשר, ויש לי פה 10 זיתים, נכון? אז בעצם יש לי רק 10% מתוך הנפח של 10 זיתים, דהיינו זית אחד של בשר כביכול בלוע בתוך הדופן. לכן בשביל, אם בישלתי חלב בתוך אותו סיר באותו יום, מספיק לי כמה חלב בשביל להתיר את החלב? 60 זיתים. מסכימים?
ולא שיש כאלה. אה, עכשיו הכבוד.
מסכימים או לא?
כן, כן, כן. כן, כן.
תודה רבה. נתקדם. כל זה, מה, זה לא שלי, זה הכפר חיים. כפר חיים מתרגם את זה לדיראם, וזה הוא מביא את הדוגמה הזאת. דיראם, אתם יודעים מה זה? הדיראם זה היה מטבע כסף שהיה נהוג בטורקיה, אני חושב, זה גם השפיע פה בארץ ישראל וכולי, זה היה 3 גרם ומשהו. בסדר.
הרב?
כן.
כשהרב אומר שהנפח של הכלי,
הרב מדבר על הנפח הפיזי של הכלי או על הנפח של יכולת בליעה של הכלי?
לא, לא, נפח פיזי, נפח פיזי, כי אתה לא יודע כמה בלוע.
אבל זה מצחיק, כי הוא בטוח שהוא לא בלע את הנפח.
נכון, מה שאתה טוען זה הרבד. הרבד טוען, וזה בעצם הטענה של הרשב"א שהבאתי פה קודם, כן, תורת הבית, שהרשב"א טוען ש... כן יודעים כמה יוצא מן, כמה בלוע בכלי, אפשר לדעת כמה בלוע בכלי, ולכן מספיק 60 כנגד הבלוע בכלי.
הרי זה ממש יודעים כמה יוצא מהכלי, לא כמה בלוע בכלי.
אז בסדר.
אבל לא, מה שאני טוען כזה גם, גם מצחיק מבחינת הבשר, אני טוען שנפלא פה, אני רואה, יש כזית בשר שמתבשל לתוך כלי, אני אומר שבגלל שהתבשל בו כזית בשר, אז הוא, המקסימום שהוא יכל לבלוע זה כזית בשר, ואני מוציא מהכלי, כזית בשר. כאילו אני מוציא ברור שהוא לא בלע את כל הכזית. גם פה אני יכול להוציא את הבשר הזה, למדוד אותו, ואני רואה שהוא לא באמת...
טוב, זה, זה, אני לא יודע את הדיוק שאתה אומר.
זאת אומרת, זה לגבי הכלי, זאת אומרת, ברור שהכלי חלק ממנו זה חומר, או רובו זה חומר. גם אם תאורטית הוא יכול לבלוע, כמה הוא יכול לבלוע?
נכון, נכון. אז הטענה באמת של הרבד שבאמת לא משערים כנגד כל נפח הכלי.
לא, אבל אני מדבר על פליטה, הוא אומר שמשערים כמה הוא פולט.
איפה, איפה, הייתה את הרבד?
כן.
איפה?
סימן צדיק דלת.
בתמים דעים?
בריק הבית מביא אותו שם.
הוא מביא איזה תמים דעים, זה בתמים דעים?
הוא אומר שרבן יורחם מביא בשם הרבד.
זה בשם הרבד, שמה שהלשון שלו זה כמה הוא פולט.
שבכלים, בכלי חרס הוא לא אומר, הוא אומר שבכלים שהם לא כלי חרס, אז לא מודדים כנגד כל נפח הכלי, אלא אומרים, עומדים כמה הכלי בעצם פולט, ומודדים כנגד מה שהוא פולט. שים עומדן יפה כמה הוא פולט.
והוא מסביר איך הוא מודד את זה?
לא, הוא אומר עומדן יפה.
כן. מקסימום 50%, משהו בסגנון הזה, לך תדע.
אין לי מושג.
בכל מקרה, בכל מקרה, הרבד יש לו שיטה משלו, היא לא נפסקה להלכה, להלכה אנחנו תמיד משערים כנגד הנפח הפיזי של הדפנות, ובדרך כלל אין בתחולה 60 נגד הנפח של הדפנות. בסדר? זה המסקנה להלכה. טוב, אז זה לשון הכף החיים, אני אשלח לכם, תזכירו לי לשלוח לכם, כי אני שוכח, אני אשלח לכם את הקישור למי שרוצה וגם את המקורות.
עכשיו אשלח באותו יום שאשלח.
כן, כן, נכון. אני... מה זה באותו יום? תמיד יש מנחה ואחר כך יש. בסדר. אוקיי.
לא, באותו יום כמו עם הרבה מקורות.
כן, שבני
יש... אנחנו לא נסתכל.
כן, אבל דרך כלל אני מכין בדקה האחרונה גם. בסדר, אוקיי, אני אנסה. פה באמת אני מביא גם אחרונים פה. עכשיו, בכל מקרה פה, כל זה בבת יומה. עכשיו, במה קורה בקדרה שאינה בת יומה? ואז יש לנו פה דברי המראה בעבודה זרה שראיתם, שאנחנו פוסקים, מחלוקת תנאים, הם נותן לטעם לפגם מותר או אסור, הלכה כמנדה אמר שזה מותר, אבל נותן טעם לפגם מותר רק בדיעבד. לכתחילה נותן טעם לפגם אסור. ולכן, נפקא מינה, אם בכלי שאנחנו מדברים עליו, כן, הכלי הזה שהוא בשרי, והוא לא בן יומו, ובישלתי בתוכו חלב, הדין הוא שהטעם שבלוע בתוך הכלי אחרי 24 שעות נפגם, יוצא לחלב, ולא אוסר את החלב, כי נותן טעם נפגם בדיעבד, זה מצב של דיעבד לגבי החלב, שאם לא תתיר, אז בעצם תצטרך לזרוק את החלב, לכן במקרה כזה מתירים את החלב, נותן טעם נפגם מותר, חלב מותר. מה דין הגדרה? דין הגדרה אסורה, צריכה עגלה, כי אתה במצב של לכתחילה, איך תבשל בגדרה שבלוע בה טעם פגום של בשר? לכן ודאי לא תוכל לבשל בה חלב, וודאי שלא תוכל לבשל בה גם בשר. זה דברי הגמרא פה שנותן טעם לפגם אסור. צריך לציין פה שמדובר בכלים של גויים. זאת אומרת, קנית כלי מגוי, והוא בלע, לא מדובר שהוא בלע חלב או בלע בשר. מדובר שהוא בלע בשר, אבל בשר טרף. כן? שמדובר בשר שמעיקרו אסור, כן? מעיקרו אסור, תשימו לב לזה, ועל זה אנחנו אומרים, נותן טעם לפגם אסור, וצריך עגלה לכלי. אוקיי, זה דברי הגמרא בעבודה זרה, וכך נפסק, כן, הטור מביא את הדבר הזה, וגם הבית יוסף. עכשיו, מה שאומרים שמיית לעת אסור, עכשיו, מה באמת הגדר שנותן טעם לפגם, המדינת לילה או לא, להלכה אנחנו פוסקים זה מיית לעת, כפסק הראש, וכאן נפסק להלכה, שאם עבר 24 שעות, אז נפגם הכלי. פחות מזה לא נפגם, הטעם לא נפגם בתוך הכלי, ולכן זה יהיה עדיין נחשב טעם משובח, וזה יהיה אסור. עכשיו, מה קורה? אנחנו פה יש לנו כלי שבלוע בו טעם בשר פגום, כי עבר 24 שעות. בישלתי בו חלב, החלב הזה כמובן הוא נכנס בתוך הקדרה, והופך את הגירה גם לבלוע בחלב. עכשיו, לבשל בתוך הקדרה חלב אני לא יכול. למה אני לא יכול? כי בלוע בה טעם בשר פגום. לכתחילה נותן טעם לפגם אסור. אסור לבשל חלב בגלל שבלוע בתוכה טעם בשר. גם אם הוא פגום, לכתחילה לא סומכים על נותן טעם לפגם. אז לכן לבשל בחלב אני לא יכול. לבשל בשר אני יכול? בוודאי שלא, כי עכשיו בישלתי בו חלב, זה חלב משובח שבלוע בתוך הכלי, לכן אני לא יכול לבשל בו, לא בשר ולא חלב. מה עם דבר אחר, שהוא מים, ירקות, פרווה, מותר או אסור? אז הריבש מחדש, שבאמת שאר דברים יהיה מותר, אבל ירקות או מיני קטניות מותר לבשל בה, אפילו לכתחילה. מה שאמרנו נותן טעם לפגם, אסור. כמובן פה מדובר במה? פה מדובר בכלי שבלה בשר, עבר 24 שעות, בישלתי בו חלב, אז אני לא יכול לבשל בו לא בשר ולא חלב, אבל ירקות אני יכול. אבל ודאי שאם מדובר בכלי שקניתי מגוי, גם אם עבר 24 שעות, אני מותר לי לבקש לבשל ירקות? לא. ודאי שלא. כי שם האיסור מעיקרה כשהוא נבלע, נבלע איסור מעיקרה, ישבח. ואחר כך הוא נפגע. כן? אבל זה לא דומה. הוא מדובר שזה בלע את הבשר, זה היה בהתר. כלי בשרי, בלע בשר, זה בהתר. כשבלע חלב, החלב פוגש את מה? בשר פגום. ולכן האיסור נוצר רק לאחר שהבשר נפגע, אין פה מגע של איסור. כי חלב עם בשר פגום, אין פה בשר וחלב.
אבל האיסור שבלוע בכדרה של הגוי לא נקרא פגום?
נכון. נפקה מילה כשאני אבשל בתוכו יתר יהיה מותר. אבל לבוא ולבשל לכתחילה ירקות, כמו במקרה שפה הריבש ציין. הריבש ציין, מה הוא מחדש פה הריבש? הריבש אומר שאם יש לך כלי בשרי שלא פגום, מה?
ודאי נותן טעם
לפגם. כן, ודאי, ודאי נותן טעם לפגם. אבל השאלה היא אם מותר לבוא לבשל לכתחילה ירקות בכלי של גוי. אתה לא תוכל.
אבל בשני כן?
בשני כן?
לא
מבין את ההבדל, סליחה. כי השאלה היא איך נבלע, האם כשהאיסור נבלע בכלי על אצל הגוי, אז זה נבלע במשובח, נכון? האיסור בלוע בתוך הכלי של הגוי, זה הכלי, זה היה בשר טרף, משובח. הוא נפגע עם הזמן, שכל דבר שאני אבשל בו, זה טעם פגום של איסור. ולכתחילה אסור לי לסמוך על זה. אבל כשפה בישלתי בשר, עבר 24 שעות, כשאני בשל את החלב, מה הוא פוגש? יש פה איסור? אין פה איסור. ולכן יהיה מותר לבשל ירקות. הדין הזה, האם הוא שנוי במחלוקת או לא?
מתי אבל מותר לבשל?
מיד. מיד, כן, מיד
אחרי
החלב. זה נתן לפגם, זה נתן לפגם. כן, כי מה יהיה פה? ירקות, מה הם יקבלו? מה הם יקבלו? נגיד, מיד אחרי שבישלתי בשר חלב.
בשר פגום.
נכון.
ביובל,
חלבי, ירק. נו, אבל מה? בשר פגום זה אסור?
בתוך החלב.
בירקות. מה יש עכשיו בירקות? יש לי חלב, טעם שני של חלב משובח. טעם שני, נכון? למה טעם שני? טעם ראשון זה בתוך הכלי, טעם שני עובר לירקות. יש בעיה? אין בעיה, ירקות עם טעם שני של חלב, אין בעיה. שמה תגיד, יש לי טעם בשר פגום, טעם בשר פגום עם ירקות, יש בעיה?
לא, אבל עם הטעם השני של החלב.
אבל טעם שני זה נותן טעם, בר נותן טעם של היתר. אבל גם כשזה טעם פגום, מתי אנחנו אומרים נת בר נת, ותהיה בעיה? זה כששני הטעמים הם נשבח, פה הטעם הבשר הוא פגום. וכשבא החלב במגע עם הטעם של הבשר, הוא פוגש טעם בשר פגום. אין פה איסור.
אני שואל על הדין של נותן טעם לפגם. גם פה זה נותן טעם לפגם, אתה תחיל.
של מה?
נותן טעם בירקות, שיש להם טעם חלב.
בסדר.
נותן טעם בשר
פגום. אבל טעם בשר פגום עם חלב, זה איסור?
לא.
זה לא איסור. זה איסור.
בשר פגום,
טעם פגום. תורה לא אסרה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, זה מה שהריבש רוצה.
לא, אני חתחילה של הגמרא, הגזרה.
אז הגדרה הייתה מה? הייתה מה? הייתה מה? כשהטעם הבלוע הוא הטעם של איסור, מההתחלה. מההתחלה כשזה נבלע, זה היה טעם איסור משובח, ואחר כך נפגם עם הזמן. אז זה דיברה נותן טעם נפגם, זה המקרה של הגמרא בעבודה זרה.
אבל כן, אבל אם יש לי עכשיו, אני מבשל חלב בתוך סיר של בשר, שהוא לא בן יומו, זה גם אסור, נכון? זה כלול במה שהגמרא אומרת.
נכון.
אז מה ההבדל בין זה לבין ירקות שהם בולעים טעם של חלב משבח, שגם מקבלים טעם של חלב
קרוב? כי עכשיו, כי מה קורה פה עכשיו? כשאני מבשל חלב בתוך סיר בשרי לא בן יומו, אז אני סומך על זה שאני בא ונהנה מהנושא של נותן טעם לפגם לכתחילה. על מה אתה סומך? למה אתה מתיר את החלב? כי אתה סומך על זה שהטעם הפגום של הבשר מתבטל בחלב, לא עושה את החלב. זה בעצם לסמוך על נותן טעם לפגם לכתחילה. זה אסור לך. אבל כשאני בא ומבשל את הירקות בתוך סיר, שמה בלוע בו? טעם בשר פגום וחלב משובח. אז טעם בשר פגום בתוך ירקות, טעם בשר פגום בחלב, יש בעיה? לא. אין בעיה, בבלוע אין בו איסור. לא נבלע, בהתחלה, כשנבלע החלב, מה הוא פגש? הוא פגש טעם בשר פגום, טעם פגום הזה לא אוסר את החלב, אז אין לך איסור. ולכן ממילא, כשאתה תבוא ותבשל ירקות, אז בירקות מה יש לך? טעם משובח של חלב, טעם שני, וטעם פגום של בשר. שגם ההרכב של שניהם הוא לא אסור. מבין? באמת, אולי יותר מובן אם נסביר בחלב ובשר. לבשל עכשיו, לבשל בתוך הסיר הזה חלב, אני יכול? אני לא יכול, למה אני לא יכול? בדיוק, כי אני סומך על זה שהבשר הוא פגום, ואני יוצר מצב שנותן טעם לפגם לכתחילה. לבשל בשר אני יכול? לא יכול, יש טעם משובח של חלב, זה ודאי יסור לי את הבשר בכלל. אז לכן, זה אני לא יכול, זה אני לא יכול, וירקות אני כן יכול, באמת.
שאין פשוט לא בזרו אולי, זה יכול להיות טעמים.
כן, נכון.
השאלה שלך, באמת היא, באמת הוא מתמודד הריבש עם כל זה, הוא בא ומשווה, מה ההבדל עם הנושא הזה של...
לא, הוא מתמודד עם משהו אחר. הוא פה מתמודד עם למה זה לא בשר בחלב, סתם, בסיר יש בשר בחלב. אז עכשיו בירקות יש בשר בחלב. הוא אומר, בסיר אין בשר בחלב, יש חלב ויש בשר. עכשיו, חלב והבשר האלה מגיעים לירקות. אבל הוא שואל, ואז מה קורה בירקות? לא מפריע לי שיש חלב ובשר, כי הם מתערבבים אחד, הם מתבטלים אחד בשני. זה חלב פגום, ו... אבל הוא שואל, אסור לבטל חלב פגום בבשר. אסור לי לבטל גם חלב פגום.
לא, אז זה לא מתחיל בירקות, זה מתחיל בבליעה, שם זה מתחיל. שבבלוע אין איסור, כיוון שאין איסור בבליעה ביחס לירקות, אז לכן אין לי פה בעיה שנותן טעם לפגם לכתחילה.
זאת אומרת, זה לא שהבשר מתבטל מבטל את החלב או מתבטל בחלב בתוך הירקות, אלא מראש אין בעיה.
נכון. זה מתחיל בבליעה.
הבשר פה לא משחק, כבר פגום.
כן. זה ההסבר פחות של הרב"ש, באמת, יש רצו לומר שרבינו פרץ אולי חולק על זה, יש אומרים שלא. המסקנה היא שכן לפסוק כמו הריב"ש, הבית יוסף הבין שאין מחלוקת בזה, ולכן הוא פוסק להלכה כדעת הריב"ש, וגם הרמ"א, הרמ"א מפורש, זאת אומרת, בבית יוסף הוא אומר את זה מפורש, וברמ"א, בשולחן ערוך, זה יותר הרמ"א אומר, כן? אבל הגדרה אסור לבשל בה לא בשר ולא חלב, אומר הרמ"א, אבל שאר דברים מותר. וזה על פי דברי הריב"ש. יש כאלה שלא כך יאהבו את זה, כי בעצם אתה מוגבל, אתה בעצם מחזיק כלי בבית, שאתה מוגבל איתו. כן, זה כלי שאתה רגיל לבשל בו, או בשר, או חלב, מה תלוי בכלי, פתאום אתה מגביל, אתה אומר, לא, 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 אל תבשל, לא בשר ולא חלב, רק ירקות. זה יכול להבוא לידי טעות, כי אדם באמת יכול לשקוע, רגע, אז יש לי כלי בבית, אלא מה, אני רגיל לבשל בו בשר, אני לבשל בו בשר. והוא שכח שבעצם הכלי הזה יש בו טעם חלב. אז יש באמת שרצו לומר, הרמ"א בסימן שדה ד' אומר שהמנהג להחמיר וכן להגעיל כלי כזה, בגלל החשש לטעות. זה מביא את זה השח, הנה תסתכלו בשח, ולכמה בסימן שדה ד' כתב הרב, הרמ"א, ונוהגים לאסור הכלי שאינו בן יומו, אפילו לשאר דברים. את המנהג הוא להחמיר. אז זה מצד המנהג. מצד עיקר הדין, אין בעיה.
אף, זה לא כמו מה שאמר השאר בצדיק
א'. שם כמו מה? השאר בצדיק א', מה הוא אמר שם?
לא, הוא אמר שם ש... זה אפשר להשתמש רק פעם אחת את ה...
נכון, נכון, בקביעות לא לעשות את זה. זה אותו רעיון, כן?
אבל פה לא נותן אפילו לעשות את זה
פעם אחת. נכון, פה המנהג הוא שאפילו פעם אחת לא. המנהג הוא להחמיר אפילו פעם אחת. מיד להגיד. אם כן, כל שכן כאן, שנתבשל בו בשר ממש, וצריך לומר, וכאן סתם הדברים לעניין דינה, פה, מעיקר הדין, זה מותר להשתמש בכלי לשאר דברים, לירקות וכו', אבל המנהג הוא מובא בסימן צד ד' שצריך להגיל את הכלי. נמרן משמע שהוא מקל פה, הוא לא, כן, פה הקף החיים מביא של הספרדים, שלא נהגו את החומרה הזאת של הרמה שצריך להגיל מיד, ולא לסמוך על היתר של הריבש, אבל הוא גם מדגיש, הוא אומר, אל תעשה את זה בדרך קבע, תעשה את זה בדרך הרי, שגם לא תבוא לידי קיצות. במסקנה, בסופו של דבר, כדאי להגיל את הכלי, לדעת הרמה זה המנהג, לדעת מרן זה עצה טובה, נגיד ככה. כן, עכשיו, פה נושא של קערה של חרס, שפה מקרה מעניין, אולי, לא יודע אם... נעבור לנושא של כיסוי, נעבור לכיסוי, אחרי זה אני אדבר על זה יום רביעי, כי יש פה עריכות דברים חשובה פה. אומר, זה דבר מצוי, יכול להיות מצוי. כן. אז הכיסוי, מה דין של כיסוי? מה שדיברנו עד עכשיו, יש לי כלי בשרי, בן יומו, הוא לא בן יומו, ומשל תיבוך עליו, ויש את הדינים שראינו. עכשיו, מה קורה אם יש לי סיר, של בשר על האש, ובטעות במקום להשתמש בכיסוי שלו של הכלי הבשרי, השתמשתי בכיסוי חלבי. מה הדין במקרה כזה? אז מי שהעריך בזה זה הרמה ודרכי משה, וגם פה בשולחן ערוך, והוא מביא כמה אופציות. אז בואו אתם תגידו לי מה האופציות, מה האפשרויות, בואו נביא ציורים כדרכנו. הנה, יש לי, טוב, שכחתי לעשות שזה על האש, אבל נקרא את המקרה פשוט. כן? סיר חלבי עם חלב על האש, מעלה בועות, בטעות לקרתי כיסוי בשרי. אז תגידו לי את כל האופציות.
אם הכיסוי חם, הכל עשוי.
אם הכיסוי הוא חם,
הכל יומו.
זו שאלה טובה. האם הכיסוי הוא בן יומו או לא בן יומו?
אני לא מדבר כשהוצאתי את זה מסיר.
אז עכשיו בואו ננסה בשלבים. אז בואו ננסה. נגיד שיש לי על האש שני סירים.
אם לא בן יומו, אין סיבה ששום דבר בו יעשו.
אז בסדר, אתם רוצים להטריד מזה? נטריד מלא בן יומו, אוקיי.
לא בן יומו אין סיבה שיעשו.
זאת אומרת, בוא נקרא את המקרה, יש לי סיר חלבי עם חלב על האש, מעלה עדים, לקחתי כיסוי בשרי מן הארונות, מן הסתם הוא לא בן יומו, וכיסיתי את הסיר. הוא לא בן יומו, מה אתם אומרים?
למה שלא בן יומו לא יעשור?
עכשיו השאלה, קודם נדבר על החלב, נדבר על החלב, מה יהיה דין החלב?
למה שלא שאתה אסור? לא, המותר, החלב היא מותרת.
החלב מותר, החלב הוא מותר.
מה עם הדין מהמקרה הקודם?
נכון, אז לכן פשוט, פשוט שהחלב מותר, כי הרי גם אם החלב עולה העדים, פוגש מה הוא פוגש בתוך המכסה, טעם בשר פגום, גם אם זה חוזר, נותן טעם לפגם בחלב, מותר.
גם הסיר ודאי מותר. לא, זה
אותו דבר. עכשיו, רק רגע, אני אלך בשלבים מהקל לכבד. מה דין המכסה?
למה הרב החליט שזה הקל לכבד?
אתה תראה, בוא נראה. אני חושב שזה הכי קל, בוא, אני חושב שהמכסה זה הכי קל.
המכסה יצריך, אפשר
לפי השולחן ההוא. מה דין המכסה?
לפי השולחן
ההוא
אפשר
להשתמש. זה פשוט זה הקל, זה התשובה הקלה. לא, כאן נקה פסיקה,
כאן נפסוק.
אז כן, נכון, ודאי שהמכסה הזה הוא נעשה וצריך הגלה, למה? אמנם נבלה באופה טעם פגום של בשר, אבל גם יש פה טעם משובח של חלב, אי אפשר להשתמש במכסה הזה, לא לבשר ולא לחלב, לירקות מעדין.
כן, שולחן ערוך כן, אמרו לא.
זה אותו דבר, נכון? גם לירקות יהיה מותר לפי הריבה, שולחן ערוך, אמר אומר שגם עיקר הדין, מנהג להגיד. טוב, בסדר, עד כאן בסדר. מה דין הגדרה?
מודרת, למה שתהיה אסורה? אני חושב שיהיה אותו דבר
מה... איזה סיבה שתהיה אסורה? מאיזה סיבה לאסור באמת? כן, כי הרי מה יכול לאסור פה? רק הטעם הפגום שבכלי, לכן אין סיבה לאסור את הגדרה, לכן ככה זה הדין פשוט.
אבל סתם שאלה.
טוב, יש לך, כן.
אם נגיד בחלב יש, נגיד גם בצד, יש מצב שהוא משפיח את הטעם שבלו בקצה, ואז כן יש בעיה?
עוד פעם ש...
אם נגיד יש בחלב, לא בצד, שהוא משפיח, אנחנו יודעים שהוא משפיח טעם פגום.
שאם, שיש דבר שיכול להשביח טעם פגום, זה נאמר בחריף, נלמד את זה בצדי הב, הנה
דבר. אבל זה גם יכול להיות קשור.
כן, אבל חלב, דקה אין פה חריפות, חלב רגיל, ככה, זה הכי פשוט. עכשיו תדעו שהמקרה הפשוט הזה, מה, יכול להיות חלב חריף, כן? בוא, אל צמח אותנו, עזוב, זה מספיק מסובך ככה, עזוב. עכשיו בוא, המקרה הפשוט הזה, תדעו, הדרכי משה הביא על זה הגאות של דרדורה, שהוא אומר, גם אם המכסה הוא פגום, הוא אוסר את החלב. הרמה, דרכי משה, תמה עליו, הוא לא מבין אותו, הוא אומר, אני לא מבין. מה אתה אוסר דבר כזה? מה ההבדל בין מכסה שהוא לא בן יומו, לכדרה שאינה בת יומה? ולכן, באמת תרחו האחרונים לנסות להסביר את ההגאות שערי דורה הזה.
זה מכסה שפיצי.
כן, ואז דיברו על מכסה שפיצי לדוגמה, כן, אתם רואים? שהם רוצים לומר, אחד התירוצים, שבמרסים האלה, פה מדובר במרסי בשרי, ששם מצטבר בעצם ממשות, שומן, כשאתה משתמש במרסי הרבה זמן, אז אמנם אתה מצליח לנקות את הצדדים השטוחים, אבל במקום השפיצי או שם השקע, לפעמים קשה לנקות את הממשות, יש ממשות שומן מצטברת, ובממשות לא אומרים נותן טעם לפגם.
מה מוציא הדבר?
מצוי.
כל מכסה כמעט יש לו הבורג שנמצא מבטח עצמי בורג. בורג יש לו מלא חריצים.
נכון. עכשיו מה יקרה באמת מקרה כזה? גילית שאמנם המכסה הוא לא בן יומו, אבל מכסה הבשר היא לא בן יומו, ואתה מגלה שיש שם הליך לוח או שאריות שומן. מה אתה עושה? מה הדין?
לא
יודעת,
הבשר בן יומו
או
בשר בן יומו?
לא, המכסה הוא לא בן יומו. אבל פתאום הסתכלת וראית שיש שם שאריות שומן בתוך השפיץ הזה.
זה יותר גרוע מבן יומו.
בשישים מה? במה? נגד מה?
זה מקרה קלאסי של טיפה של חלב, שנפלח.
כן, זאת אומרת, בפשטות נסתרר בחלב פי 60 כנגד השומן שתקוע פה בשפיץ, כן? ככה מסתבר, לא?
אבל זה אותו יגבר, לא?
כן, כן, פה הכל על האש.
יש מושג, יש מושג שזה מסתם לפגם גם בדברים כאלה?
לא.
ודווקא ביממה.
יש...
שומן מתקלקל, אני הייתי מעדיף לאכול מסיר מלפני שנה מאשר מסיר שיש בו שומן שהיה שנה ככה לסיר.
עוזר בין השיניים, זה זה, לא? אהבת, אהבה.
הרמב״ם רוצה לטעון שגם בממשות יש מושג של נותן טעם לפגם, גם בממשות לא נפסק כמותו, וגם כשהוא אמר את זה הוא דיבר על שכבת דקות, הוא דיבר על זה, שאם זה שכבת דקה אז אולי
זה... הרמב״ם, זה לא מתקלקל מתי יש לשומן הזה?
נתת דבריך לשיעורים, לא ידוע לנו בחז"ל זמן, גם בעלוה בכלי אז אנחנו יודעים שזה אינו בין יומו 24 שעות. בממשות לא ידוע לנו, ולכן אם יש ממשות, אלא אם כן, אתה צודק, אם תביא גבוהו, אם יש לך אפשרות לטעום את זה, אני יודע בצורה זו אחרת.
לא נראה לי שהוא יוצא לטעום את זה.
טוב. קיצור, הבנתם את העיקרון? זה העיקרון. אוקיי, נתקדם. עכשיו, זה במקרה ויש לנו סיר חלבי ועם כיסוי שאינו בין יומו. מה עם כיסוי בין יומו? כיסוי בשרי בין יומו, חלב על האש. כן, חלב, המכסה, הקדרה.
אז הם יכולים עם טעם בשר ממש, לא טעם
בשר. כן, השלישי, בשר משובח בלוע, טעם בשר משובח בתוך המכסה. העדים של החלב פוגשים את הטעם הזה, זה יורד ואוסר את החלב. כמה צריך בחלב? 60 כנגד.
הנפח של המכסה.
כן, נפח של המכסה. המכסה כמובן צריך, אם יש לי 60, אז החלב מותר. מה דין המכסה?
אסור.
עגלה. מה דין הגדרה?
גם, עגלה.
צריכה עגלה, הגדרה?
תלוי, אם יש לי 60, לא. אם לא, כן.
לא,
אומר
לך שיש לך 60.
לא, אם אין לנו 60.
לא, לא, אין 60.
אם אין 60, צריך עגלה.
אם אין 60, אז ודאי צריך עגלה, כי החלב אוסר את הגדרה, הוא הרבה עצמו נאסר, ואם יש 60, אז מה יהיה הדין?
תלוי, האם יכול להיות שאם ה... אם הנפח של הסיר יהיה, לא.
טוב, יכול להיות שהקדרה תצטרך אולי עגלה, כי אם לדוגמה יש לי פה רטיבות של חלב שמצטברת פה, נאסרת על ידי הבלוע בשר, בשר הבלוע, ואולי שעברת טעמים מכלי לכלי, אולי הגדרה גם תצטרך עגלה. נדמה לי שהפרי חדש מדבר על זה, נדמה לי שהוא אומר שכן, הגדרה צריכה עגלה, גם אם יש פי 60 בחלב, נדמה לי ככה. אוקיי, עכשיו, זה בבין יומו, אינו בין יומו. עכשיו בואו, יש עוד מקרים שדן בזה הרמה, כן?
אם הכלי יצריך עגלה, לא צריך את הנפח של הכל כנגד החלב?
לא, אתה רוצה לומר, נפח של הכל כנגד המכסה. למטה, אתה
מתכוון? לא, 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 אם הכדרה גם יצריך עגלה, כמו שהרב אומר שפרי חדש כותב,
כן.
החלב לא צריך שיהיה 60 כנגד הכדרה במכסה?
לא יודע, צריך לחשוב. מה שדיברו הפוסקים זה חלב כנגד המרסה, זה מספיק. לא דיברו על האפשרות שבאמת צריך גם כנגד הבדרה. לא ראיתי שמישהו מזכיר את זה שצריך גם כנגד הבדרה, אבל שקרה כנגד המרסה.
לא.
אתה שואל למה?
אני לא חושב שכן, אבל אין לי על מה לרסס כנגד.
שומע, שומע. טוב, בכל מקרה, בואו רק נתקדם בעוד מקרה אחד או שניים. זה המקרים שמדבר עליהם הרמה בקטע הראשון. בקטע השני, הרמה מדבר, מה קורה אם המרסה הוא קר והסיר חם, מרסה חם וכדרה חמה, וגם שניהם חמים. בקיצור, שניהם קרים, טוב, שניהם קרים אין מה לדבר. עכשיו בואו נדבר על זה, בואו נדבר על המקרה הפשוט. הסיר הוא חם והכיסוי הוא קר, והוא בן יומו, זה תתא גבר, זה כאילו שניהם חמים, וזה אותו דין, ולכן זה יהיה סון. צריך פי 60 בחלב נגד המכסה, אם הוא בן יומו. עכשיו, אני מדבר רק על בן יומו עכשיו. מה קורה במקרה והמכסה הוא חם והחלב קר?
כלומר,
היה לי סיר בשרי חם על האש. סיר חלבי לא על האש, קר. לקחתי בטעות את המכסה החם, שהיה על הבשר, ושמתי אותו על החלב הקר.
המכסה יבש?
אז תן לי כל האופציות, נגיד שהוא יבש, מה יהיה הדין?
אם יבש, לא יהיה שום בעיה.
כן, בפשטות, אם הוא יבש, לא תהיה בעיה, למה לא תהיה בעיה?
כי אין פה עדים, אין נגיעה, יש נגיעה פה חמה, אבל לא, ללא רוטב.
נכון, בדיוק, נכון. אז זה מגע של שני כלים, אחד בשרי ואחד חלבי, כן? אחד חם העליון, חם התחתון, קר, כן? אין, אם אין רטיבות, אין מעבר של טעמים מאחד לשני, כי אין רטיבות ביניהם. ואנחנו, אם המכסה הבשרי הוא כן רטוב, שהרי הוא בא מסיר בשרי חם, והוא רטוב ויש בו טיפות, מה הדין?
יכול להיות שצריך אפילו לא עגלה, אבל כן לשפוך מים חמים.
קודם כל, מה הדין החלב?
צריך 60 כנגד הטיפות, לא כנגד השפע, הנפח של המרסה, כנגד הטיפות פשוט.
נכון. בעצם פה זה מצב של, לכאורה זה מצב של עירוי, נכון?
טוב, אז תעשה...
עכשיו, פה מה שקורה, בואו ננסה לראות. הטיפות האלה זה טיפות, נכון, זה טיפות בשריות, נכון? זה טיפות בשריות שמצטברות פה על המכסה הבשרי, והן נופלות לחלב, אז לכאורה בעצם צריך פי 60 בחלב נגד הטיפות האלה, נכון? מסתבר, וכך כותבת הרמה, הרמה אומר, אבל בדרך כלל כיוון זה טיפות, מן הסתם יש פי 60 בחלב נגד הטיפות. ככה הוא אומר. עכשיו, מה קורה לגבי הכדרה עצמה? הרי יש פה מגע בין מרסה חם לכדרה קרה. אז ומה זה? והטיפות האלה נוגעות בכדרה, והטיפות האלה אולי הן חמות. ואם הן חמות זה כמו עירוי מכלי ראשון, שהרי המרסה הוא בא מכלי ראשון חם, עם הטיפות, הטיפות הבשריות האלה מטפטפות על ה... כדירה הבשרית, אמנם יקרה, אבל אמנם תתה גבר, אבל עד דמקר לה, כן? בלה, פורטה כדי קליפה.
כן, אז לא צריך הגלה, צריך לשפוך מים חמים.
נכון. אז באמת זה מחלוקת. יש מחלוקת בזה ראשונים, הדקי משה מביא שתי דעות, הוא מחזק את הדעה שאומרת שלא צריך כלום לכדירה, כדירה הזאת החלבית לא צריכה הגלה, למה? כי הוא טוען שטיפות מתקררות מהר. ולכן הטיפות האלה, הם, זה לא שפיכה של כמות של בשר שנופל על הכלי החלבי, אלא זה טיפות, טיפות של בשר, כן, טעם בשר או טיפות של בשר, שהן מתקררות מהר, ולכן כיוון שהן מתקררות והן פוגשות את הכלי הקר שלמטה, זה לא נבלע ולכן לא צריך כלום. זה דעתו של האיסור והיתר, כך פוסק הרמה להלכה, שלא כמו אגד שערי נורה. מקווה שציטטתי את הדבר הנכון. עכשיו, השח חולק עליו, אומר לו, מה פתאום? הטיפות האלה הן חמות, זה טיפות של בשר, זה עירוי, מכלי ראשון, המרסה הזה הוא חם, עירוי מכלי ראשון, נשק כדי קליפה, לכן ודאי צריך פה הכשרה לכלי החלבי, כך דעת השח נגד הרע.
הכשרה? איזה הכשרה?
עירוי, עירוי יהיה מספיק, נכון, צודק.
אף אחד אמר על
זה. לא, עירוי, כן. אם הוא לא קרפול טוב. טוב, זה אני אשלח לכם בלי נדר. אז זה בגדול גמרנו פה נושא של כיסוי. בלי נדר יום רביעי, נמשיך סימן צדי ג' ננסה לסיים.
מה קורה מחר?
רגיל, בית מדרש רגיל. אני מצטער עצמי שאין לימודי חול, הם עושים חופש שם, אה?
כל זאת צור.